מסכת חולין דף קוף ג' הגמרא בדף קוף ב' עמוד ד' מביאה לנו מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש מה המקור לאיסור של אכילת איבר מן החי ומה לאיסור בשר מן החי, שני איסורים שונים כמו שראינו בגמרא בדף הקודם. אמר רבי יוחנן, כתוב בתורה לא תאכל הנפש עם הבשר. מה אנחנו למדים מהפסוק הזה? זה איבר מן החי. כלומר, איבר מן החי, הכוונה היא כמו נפש. כשם שהנפש עצמה, אם היא מסתלקת, אז אין חיות באדם. כך, אם האיבר הזה מסתלק, איננו חוזר לגדול אחר כך. זה לא למשל כמו ציפורניים. אם אתה לוקח את האיבר הרגל, היד של הבהמה, גמרנו, זה כמו נפש שלך, גם האיבר הזה הלך. וממילה, מהפסוק הזה לא תאכל הנפש, עם הבשר למדנו של איסור איבר מן החי, כי אין לנו פסוק מפורש בתורה של איסור אכילת איבר מן החי, וברור שהדבר הזה הוא עצור. זו אחת משבע מצוות של בני נוח, וזו אחת מתרג המצוות של בני ישראל. עכשיו יש עוד פסוק, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. מה אנחנו למדים מהפסוק הזה? בשר מן החי ובשר מן הטרפה. כלומר, מפה אנחנו למדים של איסור אכילת בשר מן החי, גם אם זה לא עבר מן החי, וגם בשר מן הטרפה. אז בשר בשדה לא תאכלו, מה הכוונה בשדה? הכוונה היא שהבהמה עדיין חיה. כאילו אתה תולש עשב מן השדה, ככה אתה תולש את הבשר הזה מן הבהמה. אז הוא בשר בשדה טרפה לא תוכל לבוא למדנו על איסור אכילת בשר מן החי. הוא בשר מן הטרפה בא לומר לנו שהכוונה היא שהבהמה נטרפה, ויצא פה שגם איסור אכילה של בשר של טרפה. הכוונה היא בהמה שהיא נטרפה על ידי חיות רעות שפגעו בה, והטילו בארץ, היא לא יכולה לחיות עוד, אז היא אסורה והשחיטה לא תועיל לה, כיוון שהיא בהמה שאסורה, אסור לשחוט אותה, טרפה היא איסור גמור, אסור לשחוט אותו. עכשיו, רבי שמעון לקיש למד את זה אחרת. הוא אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר. החלק הזה של הפסוק, הוא למד את שני הדינים, איבר מן החי ובשר מן החי, לא כמו רבי יוחנן תמן לחצי השני, בשר מן החי ובשר מן הטרפה. פה רבי שמעון לקיש לוקח את שני הדברים בבת אחת ואומר שזה החלק הראשון של הפסוק. לא תאכל לנפש עם בשר, זה בא לאסור איבר מן החי וגם בשר מן החי. נפש וגם בשר, נפש כשהיא בבשר, בשר כשהוא בנפש אסור לאכול. ובשר בשדה טרפה לא תאכל, מזה אנחנו למדים את האיסור של בשר מן הטרפה. יצא שרבי יוחנן למד מהפסוק בשר בשדה טרפה לא תאכלו שני דינים, בשר מן החי ובשר מן הטרפה, ואילו ריש לקיש למד מכאן רק דרך אחת, זה בשר מן הטרפה, ואילו לגבי החלק הראשון של הפסוק לא תאכל הנפש עם הבשר, שרבי יוחנן למד מנו רק דבר אחד, את איבר מן החי, ריש לקיש למד מהחלק הראשון לא תאכל הנפש לבשר, את שני הדינים איבר מן החי ובשר מן החי. אז אם כן, יש לנו שלושה דברים שנעשו, איבר מן החי, בשר מן החי וטרפה. וההבדל בין הלימודים הוא, שלפי רבי יוחנן, מהחלק הראשון לא תאכל לנפש לבשר, לומדים רק דבר אחד, איבר מן החי. מהחלק השני, בשדה בטרפה, לא תאכל לומדים גם בשר מן החי וגם בשר מן הטרפה. ואילו ריש לקיש אומר, לא, לא תאכל לנפש לבשר, אבל הם שני איסורים, איסור אכילת איבר מן החי ואיסור אכילת בשר מן החי. ובשר בשדה טרפה לא תאכל, זה בשר טרפה. כך ראינו בביאור הפסוקים והמקור לדינים הללו. מה ההבדל ומה יהיה נחכמינה בין שניהם? אז ראינו, ואני חוזר על זה, אכל איבר מן החי וגם בשר מן החי, לפי רבי יוחנן חייב שתיים. כי יש פה שני לבין, שני הדינים, למדנו שני פסוקים שונים. מהפסוק לא תאכל נפש עם בשר, ומהפסוק בשר בשדה טרפה לא תאכל. ואילו לריש לקיש אינו חייב אלא אחת, כי עובר עליו אחד, שניהם נלמדים מאותו הפסוק, לפי רשתת ישלות, אוכל נפר ובשר, זה בא למד גם על איבר מן החי, וגם על בשר מן החי. עכשיו, לעומת זאת, אם הוא אכל בשר מן החי ובשר מן הטרפה, לרשת הקיש יהיה חייב שתיים, שזה שני פסוקים שונים, ולרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת. למה? ששני הדינים הללו נלמדו מפסוק אחד, בשר מן החי וטרפה, שניהם נלמדו מאותו הפסוק. על כל פנים, אם הוא אכל איבר מן החי ובשר מן הטרפה, לדברי הכל יהיה חייב שתיים, כי לכל השתות בין לרבי יוחנן בין לרשת הקיש, איבר מן החי נלמד פסוק אחד ובשר מן הטרפה נלמד מהפסוק השני, כל אחד לפי שיטתו, רבי יוחנן ורשת לקיש. עכשיו, יש קושייה. אתה אומר פה כרגע מסכם, שאם הוא אכל עבר מן החי ובשר מן הטרפה, לדברי הכל יהיה חייב שתיים, גם לפי רבי יוחנן וגם לרשת לקיש. אבל הגמרא מקשה על רשת לקיש ממקום אחר שמנו אנחנו מבינים, שהוא חייב רק אחד אם הוא אכל פה איבר מן החיים, ובשר מן הטרפה, הקצר, ומינו, למדנו ככה. אכל איבר מן החיים מן הטרפה, כלומר, יש בהמה שהיא טרפה, והאדם הזה כאן אוכל מן החי, מן הטרפה. כלומר, הבהמה היא בחיים שלה כבר נטרפה, באו זאבים ופגעו בה, והאדם הזה אוכל מאותה בהמה שהיא טרפה בחיה, איבר מן החי. או, מה יהיה פה הדין? בא רבי יוחנן אומר, הוא יהיה חייב שתיים, גם על איבר מן החי, וגם על טרפה. ואילו רבי שמעון הקיש אמר, אינו חייב אלא אחת. כלומר, אם אכל איבר מן החי של בהמה טרפה, חייב רק אחת. אומרת מה, לפי מי נבין את הדבר? בשלמה לרבי יוחנן ניחא, אני מבין. אלא לרבי שמעון הקיש קשיא, למה לפי רבי שמעון הקיש יהיה חייב רק אחד? הרי למדנו מקודם שאיבר מן החי ובשר של טרפה נלמדים בשני פסוקים, אז אם כן היה צריך להיות שלפי רשת לקיש גם כן יהיה חייב שתיים, למה יהיה חייב רק אחת? זו השאלה. עומד אמרת לצודק, אמר רבי יוסף לא קשיא, כאן בבהמה אחת, כאן בשתי בהמות. כלומר, אם מדובר בשתי בהמות מחייב שתיים, אבל בבהמה אחת פליגי. והגמרא תכף תסביר מה המחלוקת בבהמה אחת. אז אומר רבי יוסף, אין פה קושייה. יש הבדל אם יש בהמה אחת שהתרפה והוא אכל ממנה איבר בעודו מן החי, כלומר מאותה בהמה שהתרפה הוא אכל ממנה איבר מן החי, שהיא חיה. אבל יש עוד מקרה אחר, שיש שתי בהמות, אחת כשרה ואחת טרפה. הוא אכל עבר מן החי מהכשרה, ואכל בשר מהטרפה. ואז על כך עכשיו אומרת הגמרא, אם היה מדובר שהוא אכל משתי בהמות מחייב שתיים, לדברי כולי עלמא הוא חייב על שני איסורים בפני עצמם. יש פה שתי בהמות, באחד הוא אכל עבר מן החי, ובשני אכל בשר מהטרפה, בוודאי שחייב שתיים, אם יש פה שתי בהמות ואין לו כך חולק. אלא מה כן המחלוקת, בבהמה אחת, במה התפיגה. כלומר, מה המחלוקת, למה רשת לקיש אומר שחייב רק פעם אחת? הרי לפי רשת לקיש יש פה שני לאווים. אומרת אמר רבי, כאן מדובר כגון שנטרפה עם יציאת רובה. מור סבר בהמה וחיה לברים עומדת, ולכן איסור טרפה ואיסור רובה בעדה דקעתתו. ומור סבר בהמה וחיה לב לברים עומדת, ולכן לא עתי איסור איבר וחי לאיסור טרפה. אז למעשה, מהי המחלוקת בין שניהם, בין רבי יוחנן לפי רשת לקיש? זה מחלוקת בעניין שהזכרנו בדף הקודם. כלומר, מור רבי יוחנן סובר שבהמה בחייה לאיברים היא עומדת. כלומר, כבר כשחיה מתכננים לחתוך כל איבר ואחד שלה בחייה. כלומר, כשהיא תמות, שישחטו אותם. ולכן, כל איבר ואיבר שיש בבהמה, הוא דבר בפני עצמו, ולכן יש איסור של איבר מן החי כשהיא שלמה. אבל כאן מדובר, במקרה השני, לא. פה מדובר שנטרפה בשעת הלידה, ואז מה יוצא שאיסור טרפה, ואיסור איבר מן החי, בעד העדה דקעתת הוא, כלומר לכן הוא יחייב שתיים, זה קרה בבת אחת. אבל רשת לקיש דבר לא, שבהמה בחיה עליו לאיברים עומדת, היא לא עומדת לנטף אותה לנתחים עד שהיא תשחט, לא בחייה. ולכן אם לא יפרישו מן הבהמה לא היה לה איסור מן החי, אבל איסור טרפה חל עליה משעה שכבר נולדה, ולכן לא עד שאיסור איבר מן החיים וחי לה איסור טרפה. למה? כי לפי שדתו אין איסור חל על איסור, ולכן היא חייב רק משום טרפה. עכשיו, זו הייתה קושיה על ריש לקיש, וזה היה תירוץ. עכשיו נראה פה עוד כמה תירוצים על השיטה הזאת של ריש לקיש. יש פה תירוצים נוספים שהגמרא מביאה אותם. אומרת אמרה ויבה איתה מה באמת מדובר. דכולי עלמא, כלומר גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש מסכימים שבהמה לאו בחיה לאיברים עומדת. כלומר בהמה בחיה לא עומדת לאיברים. לכן בחיה היא לא עומדת לאיברים, אז יצא שאם היא נטרפה בשעת לידתה, איסור של טרפה קדם לאיסור של איבר מן החיים. ומה המחלוקת ביניהן? במי כי איסור איבר מן החיים, האיסור טרפה כמפלגה. כלומר, האם באמת האיסור של איבר מן החיים יכול לחול גם באיסור טרפה? זו המחלוקת ביניהם. כשרבי יוחנן סובר, עד איסור עבר וחי לאיסור טרפה, כלומר, זה איסור מוסיף, כיוון שהוא נוהג בבני נוח, והוא חמור יותר, לכן האיסור הזה יחול גם על טרפה. אז יוצא שאם אכל, אדם אכל טרפה, וגם אכל איבר מן החיים של טרפה, עבר על שני איסורים, גם על טרפה וגם על איבר מן החיים. כך סובר רבי יוחנן, אבל מורש לקיש הוא סובר, לא עד איסור אבל, עבר, חי לאיסור טרפה. כלומר, אומר, לפי דעתו אין איסור חלל, איסור אפילו אם זה איסור מוסיף, כמו פה. תירוץ נוסף עוד, איבאי דיימה, דכולי עלמא בהמה בחיה לאיברים עומדת, בדיוק ההפך. מכל אמרנו שלכולי עלמא בהמה בחיה לאו לאיברים עומדת. עכשיו אנחנו אומרים בדיוק להפך, כלומר לא לקשור את העניין, עומדת לחיים, לא עומדת לחיים. אפשר לבוא ולומר בדיוק הפוך, שבהמה בחיה לאיברים עומדת, ולכן איסור איבר מן החי חל מתי, משעת הלידה. וכגון שנטרפה לאחר מכן, היא נהייתה טרפה לאחר הלידה. ובאמת איסור טרפה חל איסור עבר כמפלגה, האם איסור טרפה שנולד אחר כך יכול לחול גם כן על מה שהם אמרו של איסור, איסור, האם איסור טרפה יכול לחול על איסור עבר מן החי. מור סבר עתי, כלומר ויוחנן סובר, שהאיסור הזה בא וחי ובאמת יצא שהוא חל על איסור עבר מן החי, כי לפי שתלו איסור חל על איסור. אבל ריש לקיש סובר שאיסור לא חל על איסור, ולכן הוא סובר לא עתה וחי, לא חל עליו. עוד תירוץ נוסף שלישי, רב אומר, רב יוחנן וריש לקיש, מה המחלוקת שלהם, כגון שתלש מן האיבר וטרפה בו. כלומר, היא לא הייתה טרפה, אלא כשהוא תלש מן האיבר, על ידי זה, הבהמה נעשתה טרפה, על ידי תלישת האיבר. אז מור סבר, רב יוחנן סובר, שבהמה בחיה לאיברים אינה עומדת. לכן גם איסור של עבר מן החי לא חל אלא כשהוא תלש אותו עם הבהמה. לכן איסור עבר ואיסור טרפה בהדדה דקעתו, לכן יהיה חייב שתיים. אבל ריש לקיש סבר מור סבר, שבהמה בחיה באמת לאיברים עומדת. אז יוצא שאיסור איבר חל גם משעת הלידה, והטרפה בלה אחר מכן, ולכן לא עד איסור טרפה, וחיל האיסור איבר. עד כאן. אני אקרא פה את הדין הזה ונמשיך הלאה. אז רב אמר כגון שתלש ממנה איבר וטרפה בו. כותב הרמב״ם בפרק אהי מלכות מאכלות אסורות. תלש איבר מן החי ונטרפה בנטילתו ואכלו חייב שתיים משום איבר מן החי משום טרפה. של השני האיסורים באים כאחד, וכן התולש. חלב מן החי ואכלו לוקה שתיים. לוקה על עבר מן החי ומשום חלב, תלש חלב מן הטרפה ואכלו, אז הוא לוקה שלוש כף, פוסק לנו פה הרמב״ם. עוד אומרת, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אם אדם חלילה אכל חלב מן החי מן הטרפה, יש במה שהיא טרפה שזאבים פגעו בהתאמות בתוך שנה, ואדם הזה אכל חלב מהחי של אותה בהמה שהיא נחשבת כבהמה טרפה בחיים חייתה, יהיה חייב שתיים. כלומר, למרות שיש פה שלושה איסורים, מה הם שלושת האיסורים? עבר מן החי, חלב וטרפה, הוא ילכה רק משום שתיים, ותכף נראה למה יש אחת שהוא יהיה פטור מנה. אמר לרבי עמי, בלם אמור שלוש, אומר לרבי חייא, אולי הכוונה היא שלוש, למה? שאני אומר, באמת שרבי יוחנן חייב שלוש, אומרת הגמרא, יתמר נמי. אמר רבי יוחנן, אכל לכם חלב מן החי, מן הטרפה יהיה חייב שלוש. עכשיו שלגמר למעשה, במה יקם לפגמה יסוד מחלוקתם? אומרת הגמרא, כגון שמין טרפה עם יציאת רובה. כלומר, היא כבר התחילה בהמלטה ועם יציאת רובה, היא נטרפה. קיבלה מכה וכו' וכו'. הכיצד? מאן דאמר שלוש רבי עמי שסובר שחייב שלוש, כסבר בהמה בחיה לאיברים עומדת, ואז נמצא, שאיסור חלב ואיסור עבר ואיסור טרפה, ועד עד עד עקעת, כולם הם חלים ביחד, לכן הוא יחייב שלוש. ומאן דאמר שתיים כסבר בהמה בחיה עליו לאיברים עומדת, ולכן איסור חלב ואיסור טרפה איכה, אבל איסור עבר מן החי, מן החי לא חל פה. ואיבה הייתם האוטרות, וכולי על מה באמת יכולים לסבור שבמה בחיה לאו לברים עומדת. אבל מה פה מדובר? במה הייתם איסור עבר וחי לאיסור חלב ואיסור טרפה כמפלגת? כלומר, אם יבוא אחר כך עבר מן החי שהוא מאוחר, והוא יחול על איסור חלב ועל איסור טרפה, שהם קדמו בלידה כמפלגי מוס עבר עת החי, שאסור לעשות עבר עליהם, ומוס עבר עת לא עת החי, כלומר שזה לא חל, כי אין איסור חל על איסור. עוד תירוץ, והיא בהתאמה. בהמה, אפשר להבין, אנחנו רואים פה כל הזמן שיש מחלוקת, האם בהמה בחיה עומדת לברים או לא. אז אפשר לתרץ פה תירוץ עבר באמת שכולי על מה בהמה בחיה לברים עומדת. ולכן האיסור של עבר מן החי והאיסור של חלב כבר חל בדדתה. ומה? וכגון שנטרפה לאחר מכן, היא נטרפה לאחר הלידה. ובמה? ובמית איסור טרפה מלך על האיסור עבר כמפלגה, אם איסור טרפה יכול לחול על האיסור של עבר מן החי. מה איסור מחלוקתה מור? רב שיעמי אומר, סבר חייל למידה והחלב, כלומר כמו שכתוב בחלב, דם המור. התורה אמרה יבוא איסור נבלה, יכול איסור חלב, יבוא איסור טרפה, יכול על איסור חלב. אז אם כן הם הושבו, לכן יהיה חייב שלוש. ואידך רב חייא שאומר שחייב רק שתיים מתי הסברה שלו, החלב הוא דחיל על חלב איסור טרפה, אבל דהותר מכללו. אבל לבר דלא הותר מכללו, לא, דווקא לגבי חלב. אנחנו שמענו שאיסור טרפה לא חל עליו, למה? שהותר מכללו. בגלל שזה איסור קל, אבל לעבר מן החי שלא הותר מכללו, כלומר זה לא הותר בשום מציאות, אז פה במקרה זה לא יכול איסור נבלה או טרפה, לכן אומר רבי חייא בר אבא, שמי שאוכל לחם מן החי במה שטרפה לחלידה, אינו חייב אלא שתיים. עכשיו יש לנו פה עוד דיון לגבי אכילת עבר מן החי, כי עת הרב דימי, כשבא רב דימי לבבל אמר, באה מיני רבי שמעון לקיש מרבי יוחנן, שאל אותו שאלה, חלקו מבחוץ מהו? אם יש כזית של איבר מן החי והוא חילק אותו לשניים לפני שהוא נתן לפי, חילק לשניים ואוכל כל חצי לבדו, האם תבוא ותאמר שאפילו מחלתם לחצי נהיה חייב עליהם אם זה היה תוך כדי שיעור אכילת פרס, או תבוא ותאמר לא, מכיוון שאיבר מן החי יש פה חידוש שפה גם הגידים והעצמות נאסרו, אז יכול להיות שיש פה גם תוספת. אמר לפטור, אומר רבי יוחנן לרשתיקי שיהיה פטור, למה? כי צריך שהאכילה תהיה בבת אחת. שואל אותו רשתיקי רבי יוחנן בפנים, מה יהיה אם הוא יכניס את הכזית בבת אחת לפה שלו, אבל בפה הוא חילק אותו והוא בלע אותו לחצאים. כלומר, כאילו הוא עשה בורר בתוך הפה, מה יעדים? אומר רבי יוחנן לרשתיקי שחייב. כי את ערבים, עכשיו הערבים גם כן, והוא אמר ככה, חלקו מבחוץ פתוח, חלקו מבפנים, פה יש מחלוקת. אם הוא חילק אותו מבחוץ, זה הכל יהיה פתור עליו, אבל אם הוא חילק אותו בפנים, פה יש מחלוקת אמוראים, מה יסוד מחלוקתם? רבי יוחנן אמר חייב לריש לקיש, אמר פתור, למה? פשוט. רבי יוחנן אמר שהוא יהיה חייב, למה? הרי הוא אכל את כל הכזית, למרות שבגרון הוא חילק את זה לשניים. וריש לקיש אומר שהוא יהיה חייב, למה הרי נהנה גרונו בכזית. וריש לקיש אומר פטור, שאכילה במאיו בעינן ולגה, צריך אכילה במאיים, וזה לא נקרא פה, אז זה היה פה שיעור, כי הוא בלע אותו לחצאים. אלא לריש לקיש, איך היא מזכרת למחייב, אז מתי יצא שאדם יתחייב לפי ריש לקיש, על איסור של אכילת איבר מן החי? הרי אי אפשר לבלוע כזית בבת אחת, ומדמה, אמר כאן, בגרומית הזה הרתה, יש עצם קטן שעל כף הירך, יש בו רק מעט מאוד בשר, והגיד בעצם משלימים אותו לכזית, ואז בולים אותו שלם בלי להסתרן. עכשיו יש עוד דין, חילק אותו בחוץ, ורבי לזר אמר, כאילו חילקום בחוץ, גם חילק את האבן החיים בחוץ, גם כן יהיה חייב, למה שהוא מחוסר קריבה, לא יקריב את שני החצאים. ואז הוא מתר מראה, מחוסר קיבה, לאו כמחוסר מעשה דמי, הוא לא נחשב כחסרון מעשה. לכן יהיה חייב. אמר רבי שמעון לקיש, אומרת הגמרא פה, שיעור מה שאומרים כזה, כשאמרו חוץ משל השיניים, מה שנשאר בין השיניים. ורבי יוחנן אמר, אף בין השיניים, גם מה שנשאר מצטרף לשיעור כזה, מה שאתה מכניס לפה שלו. מה המחלוקת? אמר הפפה בשל בין שיניים וכולי על מה לא פליגה, גם רבי יוחנן מודה שהוא לא מצטרף, שהוא לא נהנה. אבל כפליגה מה המחלוקת שזה נמצא בין החניכיים. מור רבי יוחנן סובר שזה מצטרף, שהרי נהנה גרונו בכזית, וריש לקיש סובר שאכילה במאיו בעינן ולא מה שנכנס פה פחות מכזית. עכשיו, מה יהיה בצירופים של דברים נוספים, האם לצרף אותם לכזית או לא? בער, מטר מה, אמר רבי אלפי, אמר רבי יוחנן. אכל חצי זית וכאור בחזר, ואכל חצי זית אחר, יהיה חייב. הוא אכל חצי כזית, הקיא אותו, ואחר כך אכל עוד פעם חצי זית אחר, יהיה חייב. שזה גם מה הייתה מה? הוא אומר, הרי נהנה גרונו בכזית, הוא נהנה מהטעם של שני חצי הזית. בער, בלעזר מבאסי, אכלו חזית וכאור חזר, ואכלו מהו? אם אדם אכל חצי זית, הקיא אותו, ואחר כך עוד פעם אכל אותו. שואל למה, מה יקר מבעי, למה הספק של רבי לזר? אם תגיד לכאורה, אילו אבי עיכול, אם האוכל שבלה והקיא אותו גם כן נחשב עיכול או לא, ותיבעי לכזית, אם כן היה צריך לומר, שהספק, אם הוא אכל כזית והקיא אותו וחזר ואכל, אז תבוא ותאמר, אם נחשב עיכול, הוא לוקח על הראשונה. אלא מה תבוא ותאמר? שאי בצר גרונו הזין, נכון לפי הנעת גרון, ונהנה פעמיים מחצי כזית, ולכן יתהיה לו הנעה כמי שאכל כזית שלם, אז אנחנו רוצים לראות, אי בצר מאב הזלינן, כלומר הולכים לפי הנעת המאיים, ולא נהנו המאיים מחצי זית, כי הנעת מאיים זה בילוי קרס, ופה זה רק לא באופן כזה, עומד מה, ותפשוט להם מדרה ביאסתי, לכאורה אפשר לשאול את זה, ממה שאמר באסתי, לגבי אכל, כזית, חצי זית וקי, או בחזר אכל חצי זית, אחר שחייב, מפני שולחים אחר הנעת גרונו. אז אם כן, מה התירוץ? אומרת הגמרא, רבי אסי גמרי יקרלי, באמת רבי לזר עצמו, היה ברור לו, באמת, שאוכל שבלע אותו לא נחשב כעיכול, וגם שולחים לפי הנעת גרונו, אלא מה הוא ראה שרבי אסי שכח את השמועה שלו, ואת הרבי לזר לתקור, בא רבי לזר להזכיר לו מה הם שמעו מרבי יוחנן שהוא יחייב, גם אם הוא אוכל את אותו כזית, חצי זית. שואל מה, ואיך היא אמר לי, מה הוא אומר לו? ותראה, למה לי חצי זית אחר? למה אתה אומר לי חצי זית אחר? דייק על מי שמע מינה תאות אפשר לתמול את שני דברים. שמינן מינה דבר ראשון די לא אבי עיכול, שפליה לא עיכול, ושמינדה ורננה גרונו בכזית, שומעים מזה שולחים לפי הנעת גרון. כי הגרון רננה בכזית. אומר מה, איש תקשתק רבי עמי, ולא אמר ולא מידי, לא אמר לרבי לזר כלום. אומר לו רבי לזר, מופת הדור, לא זין זגיית אמרת כמיד דרבי יוחנן, הרי הרבה פעמים אמרת את השמועה הזאת לפני רבי יוחנן, שבא, שאפילו אם הוא חזר ואכל את אותו חצי זית, יהיה חייב. אומר לך, אומר לו רבי יוחנן, הרי נהנה גרונו בכזית. כלומר באמת רבי יוחנן הודה לדברים שלו, הוא אמר הרי נהנה גרונו מכזית, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אדרנא לך גידי נשי דעתך נשמנן ולן נשמנן. בעזרתכם בשיעור הבא נתחיל את פרק השמיני שנקרא כל הבשר. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.